טוב, שלום. אנחנו יחד עם כל בית ישראל מתחילים חומש שמות וחביבים עלינו עד מאוד דברי הנציב מוולוז'ין בכל פתיחותיו לחומשים ובפרט הפתיחה הזו לספר שמות דברי אלוקים חיים שמחיים אותנו מאז ועד היום הזה. אומר הנציב כך, זה הספר נקרא בפי בעלי המדרש ספר שמות. כי דעית בבראשית רבה ויהי אור נגד ספר שמות. בהערה אחת, ציטוט המדרש, ויהי אור כנגד ספר ואלה שמות שבו יצאו ישראל מאפלה לאורה. עם ישראל היה בגלות, וראו אור ביציאתה ממצרים, זה הנושא העיקרי של חומש שמות. וכן בהרבה מקומות. והרמב"ן בסוף הספר קראו ספר הגאולה. תחילתו של הספר הגלות, ובמרכזו של הספר הגאולה, אקסודוס, עם ישראל יצא ממצרים. זה מובן שמחפשים את הנושא העיקרי ומכנים אותו. הגאולה, האור, זולת רבנו הבעל הלכות גדולות. כידוע, נחלקו הראשונים מי זה בעל הלכות גדולות. כותב האחידה בשם הגדולים, לפי הרמב״ם, הרמב״ן ובעל המאור, מחבר הלכות גדולות הוא רבנו שמעון קיארה, לפי בעלי התוספות בכמה מקומות בש"ס, זה רבנו יהודאי גאון. אומר רבנו הבעל הלכות גדולות, בסוף ספרו הקדוש, שחומש שמות מכונה הספר השני. זה השם של החומש. דכך חשיב, חמישה חומשי תורה, הנה לפי בעל הלכות גדולות, שמות החומשים. ספר בראשית וחומש שני וספר כהנים וחומש הפקודים ומשנה תורה. הרי שלכל חומש נתן בעל הלכות גדולות שם. חוץ מהספר השני שלא נתן לו שם אלא מספר. אז או ש... בעל הלכות גדולות יהיה מספר את כל החומשים מ-1 עד 5, זה לא קשה מדי. או שאם נתן 4 שמות ל-4 חומשים, ימצא גם שם לחומש הזה השני. אבל לתת שם לכל החומשים ולחומש הזה, ורק לזה לתת מספר, זה דבר תמוה. אומר הנציב, ושוטה דמרן, שוטה, הכוונה שוטה. הדיבור, הדיבור דמרן זצ"ל, ניתן ללמדנו בינה, שלא בחינם שינה השם בזה הספר. והיה לרבנו לקרוא כולם במספר חומש שני ושלישי, רביעי חמישי, או חומש שמות, או על העניין, הנושא המסוים, שבו כמו יציאת מצרים או מתן תורה, כמו שהוא מכנה את ספר במדבר, ספר הפקודים, וכמו שכתבתי במקומו אתה. אז אומר הנציב, יש פה חוכמה גדולה מאוד של בעל הלכות גדולות, שהוא מכנה את הספר השני שלנו, ספר השני. נותן לו מספר. השיעור הזה לעילוי נשבת ג'ולט בת לולו, שהשבוע פקודת שנתה. אלא, בא ללמדנו, שזה הספר בייחוד, הוא שני לספר ראשית הבריאה. כי הוא חלק שני מזה הספר. אומר הנציב, פשוט מאוד. בעצם בא בעל הלכות גדולות לומר, שם הספר הוא בראשית מספר 2. יש בראשית מספר 1, ויש בראשית. 2 זה שמות. יש כמה ספרים שיש להם שני חלקים. אז לספר בראשית יש שני חלקים. זה לא נושא אחר. זה בדיוק המשך הנושא של בראשית. ולכאורה, למה זה ממשיך? הרי הנושא של ספר בראשית, ללמדנו מי שאמר והיה העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בריאת שמיים וארץ. זה הנושא של ספר בראשית. אז למה ספר שמות, שהוא כבר מלמד את ההיסטוריה של עם ישראל, את ירידתם לגלות, את יציאתם ממצרים, את מתן תורה, ואת השראת השכינה במשכן, למה זה חלק ב' של בראשית? לכאורה זה נושא שונה. אומר הנציב, היינו בספר הזה נגמר סדר הבריאה. הבריאה לא נגמרה עד חומש שמות, כולל שמות. וכמאמרם ז"ל בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית. הרי מפורש במדרש. בראשית זה לא רק הצד הפיזיקלי של הבריאה. בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית. התורה וישראל זה גם כן בראשית. זה גם שייך לסדרי הבריאה. יש בבריאה שתי קומות. קומה אחת פיזית חומרית, וקומה שנייה נשמתית רוחנית. התורה וישראל. פירוש. תכלית העולם, התפקיד, המגמה, באופן כללי הוא שתהה אומה אחת חלק השם עמו, וזה לא נשלם עד שיצאו ישראל ממצרים ובאו לתכליתם, למטרתם, שיהיו ראויים להיות לאור גויים, להעמידם על ידיעת השם אלוקי ישראל. הלשון האחרון של של לשונות הגאולה והבאתי אתכם אל הארץ ולפני כן ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם אלוקים וידעתם כי אני השם וידעתם כי אני השם זאת המטרה יש עולם ובתוכו אומה שיודעת את מי שאמר והיה העולם, ומה שהקדוש ברוך הוא נגלה אליה בסיני ואמר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אני בראתי את העולם, ואני גם מנהל את ההיסטוריה של העולם. בראשית, בשביל ראשית זאת נברא העולם. לא היה בורא העולם את העולם, רק בשביל הצד הפיזיקלי, הגשמי של העולם. אני מדלג איזו שורה, וזוהי תכלית הבריאה שהיא נבראה לכבודו יתברך, כמו שכתוב בישעיה, כל הנקרא בשמי ולכבודי, בראתי ויצרתי ואף עשיתי. הקדוש ברוך הוא ברא את הכל לכבודו, שהכל ברא לכבודו, כדי שכבודו ימלא את העולם. מדלג שוב שורה, ואולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ. נמצא שביציאת מצרים או במתן תורה היה גמר הבריאה. אלה שני אירועים מאוד סמוכים, ואנחנו כל שנה מחברים אותם על ידי ספירת העומר. יציאת מצרים ומתן תורה, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. דלגו עוד שתי שורות, והיינו מה שכתוב בגמרא ב... מסכת עבודה זרה, וערב, ויבוקר, יום השישי, מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. אם מקבלים ישראל את התורה מוטב, ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. יש תנאי לצד הפיזיקלי של העולם. אם ישראל מקבלים את התורה, אם יש תוכן לעולם, שזה ישראל שמקבלים את התורה, אז יש בשביל מה לברוא את העולם. ואם לא, כל הצד הפיזיקלי לא שווה. אז כשנולד ילד, ואנחנו דואגים בשנות ראשית התפתחותו להתפתחות התקינה, הבריאה הגופנית שלו, הרי שכל זה משום שהגוף הוא תשתית להופעת הרוח, להופעת הנשמה. על כן בבר מצווה אומר רבי שמעון בר יוחאי לבנו, אני היום ילידתיך. אנחנו נולדים ביום הולדת וגם נולדים בבר מצווה. שתי לידות באדם, לידה של הצד הפיזי, לידה של הצד הרוחני, ועבדתו ועבדת רבו, של רבו קודם, שאביו מביאו לחיי העולם הזה, ורבו מביאו לחיי העולם הבא. יש בחיים שלנו שתי קומות, קומת חיי העולם הזה וקומת חיי העולם הבא. ואם לא הבית והעלייה על גביו, אם לא חיי העולם הבא המופיעים על גבי חיי העולם הזה ובתוך חיי העולם הזה, אין טעם לחיי העולם הזה. לכן, תנאי יתנה הקדוש ברוך הוא עם הבריאה, אם לא מקבלים תורה, אם ישראל לא מקבלים תורה, אני מחזיר את הבריאה לתור ובואו. נמצא שמתן תורה ויציאת מצרים, זה גמר הבריאה. לכן אפשר לדלג לסוף הפתיחה הזו, נמצא שספר שמות הוא ספר שני לראשון, הוא חלק שני, הוא קומה שנייה של הבריאה, הקומה הפנימית העליונה של הבריאה. והם העניין אחד, שבו שני חלקים של ספר הבריאה. חז"ל במסכת פסחים, דף פ"ח עמוד א', אומרים לנו, לא להפוך שום דבר. זה תורה שבעל פה. אמר רבי יוחנן, גדול קיבוץ גלויות כיום שנבראו בו שמיים וארץ. לומדים את זה מפסוק. בפסוק אחד כתוב, ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו, ושמו להם ראש אחד ועלו מן הארץ, כי גדול יום ישראל. וכתוב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. גזירה שווה של יום. גדול קיבוץ גלויות כיום שנבראו בו שמיים וארץ. אם עם ישראל בגלות, אז הבריאה היא תוהו ובוהו. והעולם לא מוצא את עצמו. והוא מחריב את עצמו. והוא משפיל את עצמו. והוא יורד עד תהום. אבל גדול יום קיבוץ גלויות, שהוא משלים את הבריאה, כי אז ישראל חוזרים לארצם, ישראל חוזרים לעצמם, למלוא קומתם, ואז כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, וזו השלמות של הבריאה. על כן, כאשר עם ישראל חוזר לארצו, כשהרב קוק, זכר צדיק לברכה, נשלח על ידי ההנהגה האלוקית לדור הזה של קיבוץ גלויות, להניג את ישראל ולהסביר ולהכווין את ישראל, הוא מבין שתפקידו להשלים את הגאולה. כמו שהבריאה הפיזית נשלמת רק על ידי שיוצקים בתוכה את הבריאה הרוחנית, כך גם גאולת ישראל הפיזית תגיע לייעודה רק כשהגאולה הרוחנית תופיע על גבה ובתוכה של הגאולה הפיזית. למור, אם רק ניגאל פיזית, ותהיה לנו מדינה, ויהיה לנו דגל והמנון, ואפילו שפה, אבל בלי תורה, אז זה 50%. כל הבניין הגשמי, הוא בסיס לבניין הרוחני. ואומר הרב קוק, למחיה שלחני אלוקים דווקא בדור הזה. לכן, נהפוך עכשיו את הדף, ונראה איך הרב קוק, תלמידו המובהק של הנציב מוולוז'ין, מיישם את הפתיחה של הנציב לחומש הזה, חומש מות, איך הוא מיישם אותו הלכה למעשה בגאולת ישראל. אתם יודעים שהרב קוק למד בוולוז'ין קצת יותר משנה, לא, ולא מעבר לזה, וההספק היומי שלו בגמרא היה בממוצע כ-60 דף בעיון ליום, והנציב מאוד חיבב אותו, וקנה לו שס קטן, שיהיה לעזרו, ואמר הנציב, שזכה שמישיבת וולוז'ין יצאו מאות מאות תלמידי חכמים, שינווטו את עם ישראל וינהיגו אותו בתורה, אמר הנציב, כדאי הייתה שתיווסד וולוז'ין, ובלבד שיעבור בה רק הרב קוק. זה המספר אחת, העילוי הגדול. אז בואו נראה בעמוד השני, מה שכותב הרב לדגל ירושלים. כידוע, הרב מאוד חיבב את התנועה הציונית, ויחד עם זה, הוא הניף את דגל ירושלים. הוא הקים תנועה שנקראת דגל ירושלים. מה עניינה של התנועה הזאת? להשלים את הדגל של ציון. לא רק ציון, אלא ירושלים. יאמר הרב, אנחנו מיד נקרא, ציון זו הגאולה הפיזית, הגשמית, וירושלים זו הגאולה הרוחנית, כך ששני הדגלים צריכים להתנופף יחדיו ולדעת לחיות יחדיו. אומר הרב כך, לדגל ירושלים, הוא בא להסביר את עניינה של התנועה שהוא הקים. אנו מדברים על דבר נשמת התחייה הלאומית שלנו. יש תחייה לאומית? מצוין. הגוף הלאומי של ישראל שב. אבל מה עם נשמת התחייה? אנו מדברים על דבר שורש החיים של שאיפת בניין הארץ, ארצנו הקדושה בידי העם ההולך וחי שהיא תחיית הקודש. יש, ברוך השם, בניין הארץ. יש שאיפה של בניין הארץ. העם הולך וחי. אבל מה השורש? בשביל מה העם הולך וחי? בשביל מה בונה את ארצנו הקדושה? אומר הרב קוק, אולי העם לא יודע? אני יודע. תחיית הקודש. החול הוא בשביל הקודש. למור תחיית החול היא בסיס לתחיית הקודש. אוצר החיים של הקודש, בכל לב בישראל הוא גנוז. כי ישראל הם קדושים. אז בתוך כל לב, גנוז אוצר חיים של קודש. לא תמיד הלבבות יודעים מה מונח בהם. השכל ודאי לא תמיד עוקב אחרי זה. בכללותה של האומה, כוח זה הוא הרודה בכל הליכותיה ומהותה. הוא רודה בהריגתה, למחצבתה, לתחייתה, לארצה. רק בתכונת הקודש המיוחד לאופייה היא קיימת. אומר הרב, עומק העומקים של השאיפה, זה השאיפה הפנימית. נכון? יש לנו שאיפות ומטרות גלויות. אנחנו רוצים מקלט בטוח, אנחנו רוצים להיות עם חופשי בארצנו, אנחנו רוצים פה, רוצים שם, אבל מה עומק השאיפה שבתוך הלב? זה הרואה הגדול, רואה. והאופי של התכונה אשר לתחיית החול, איננו כי אם פרוזדור של הטרקלין. הצעדים הראשונים שהילד מתחיל ללכת, ואשר הם יביאו לרוץ אורח כגיבור. אומר הרב, אם כך, אם הקודש הוא השאיפה הפנימית, העיקרית, יוצא שהחול הוא בסיס לקודש. ולכן הרב לא מזלזל בחול, להפך. כך הרב מקדש את החול. הרב אומר שהחול הוא לא בשביל החול. כי הפרוזדור אין לו ערך עצמי. הוא רק מהווה הכשר ומבוא לטרקלין. ואז הפרוזדור הוא חלק מהטרקלין. אי אפשר לקפוץ מהדלת לטרקלין, צריכים לעבור דרך הפרוזדור. אז על ידי תחיית החול נגיע לתחיית הקודש. לכן הרב כל כך מחבב, כל כך מעודד את תחיית החול. לא שהחול מצד עצמו יש לו כזה ערך, אלא שהחול הוא הבסיס לקודש. לכן אנחנו כל כך מחבבים את התינוקות הקטנים, שהם מתקשקשים בתוך ארגז חול. כי אנחנו יודעים שכך הם מתפתחים. אבל אנחנו בעיני רוחנו כבר רואים אותם בהנחת תפילין, בבר מצווה, בישיבה, בהרבצת תורה בישראל. לכן אנחנו לא לחוצים כשהילד מתפתח בחול, כי זה הבסיס לקודש. החול, עם כל תפארתו המפורסמת, לא תמלא הנפש ממנו, ואין הערך שלא נשלם, כי אם כשיופיע אור הקודש העליון עליו, כל העוז של החיים ימצא את בסיסו האמיץ, רק על ידי אור הקודש שיתפלש או שיתפלס בחיים הלאומיים וכל מעבדיהם. ולשם כך אנחנו צריכים לאבד את ההגדרה הברורה, מהו תוכן הקודש ומהו תוכן החול. זהו אחד מסודי העבודה הלאומית שלנו שהזמן גרם. אומר הרב, תפקח את העיניים, תראה שהקדוש ברוך הוא מחולל את התחייה של עם ישראל. אז מה תפקידך בתחייה? לקחת תוריה? לעבוד? עבודת החקלאות, אומר החתם סופר, בחידושיו לסוכה למדבב, היא גוף המצווה. אבל אפשר גם ללמוד תור במקביל לתוריה. אפשר ללמוד תורה, זה גם תחייה, תחייה של קודש. איש על מחנהו ואיש על דגלו, ולפעמים אותו אדם יכול לשלב. גם תחיית החול, גם תחיית הקודש. לפי המצבים, לפי העניינים. התחייה השלמה. תחדש לנו לעיני כל חי. יש תחייה לא שלמה. תחיית החול זה חלק. ואי אפשר לראות בה חזות הכל. התחייה השלמה תחדש לנו לעיני כל חי. הערה מלאה הוד והדרת קודש, בתפילה, בתורה, בדרכי המוסר ובהקשבת האמונה, בכל היקפה הרעיוני והמעשי, בחיי היחיד ובחיי הציבור. מתי התחייה תשלם? כשהיא גם תחדש בנו כציבור וכיחידים את קומת הקודש. תורה, תפילה, עבודת השם. התחייה תחדור בלבבות שהן נתונות למסע נפש רוחני כולו, לתקוות קדושות שמימיות, אשר מתוך מרחקה מהעולם ויושביו אינם מתמזגים עם החיים הרגילים. מפני שהיא מוכרחת להיות תחייה שלמה, לתחיית הקודש אנו שואפים, להשלמתה של תחיית החול אנו מצפים. אז זה לא או זה או זה. תחיית הקודש משלימה את תחיית החול. להרשים את אור החיים של תנועת התחייה הלאומית שלנו בראש ובמלא שלה, זאת היא מגמתנו. ולשם זה איננו מעוררים או יותר טוב לומר, איננו מגלים את מציאותה של התנועה הירושלמית. אומר הרב, זה לא שאני מעורר את עם ישראל, שהוא, ברוך השם, נדבק לרעיון הציוני, לתנועה הציונית. אני לא מעורר אותו להיות גם ירושלמי, אלא אני מגלה את מה שגנוז בסתר לבבו. הנקודה הפנימית, לפעמים שוכחים אותה, אבל אנחנו יודעים להזכיר לעצמנו, אם משכחך ירושלים, אז אנחנו לא שוכחים את הנקודה הירושלמית שבנו. והננו קוראים בשם ירושלים וירושלמיות את צד הקודש שבתחייתנו הלאומית. דגל ירושלים זו תנועה שבא לשים את האצבע על צד הקודש שבתחייה. כשם שהננו קוראים בשם ציון וציוניות או ציונות את הצד החול שלה. ואם דגל ירושלים נרים את נס הקודש בתחיית האומה, להראות לאין כל מהו הכוח הצפון אשר בנשמת הגוי אשר עד כה לא הוכר. יש כוח צפון שמרוב התמסרות עד למסירות נפש ממש לתנועה הציונית הקמנו את החול, ולפעמים לא שמנו לב שיש גם בתוך תוכנו תביעה לקודש, והדבר הזה החל לפרוץ בששת הימים, כשהר הבית בידינו, וכשעם ישראל זוכה להגיע בתור לאום אל הקודש ואל המקדש, אז מתעוררת אותה נקודת קודש, אותו צד קודש. אז זה כמו שהנציב אמר, שחומש שמות, יציאת ישראל ממצרים ומתן תורה, זה חלק ב' של הבריאה. כך תנועת ירושלים, הערת הצד הקודש הירושלמי, זה חלק ב' של התחייה של הציונות. אז התנועה הציונית זה חומש בראשית, ודגל ירושלים זה חומש שמות. כן. אתה שואל מה זה קשור לציונות הדתית? מה לא הצליח? לא, אי אפשר לומר שלא הצליחה. התנועה הזאת יש לה קוו סעיפים, כך באגרות חלק ג' הרב אומר מה כלול בתנועה. סעיף אחד של התנועה זה הקמת ישיבת מרכז הרב. עוד סעיף, הקמת רבנות ראשית. כל הנקודות של הקודש, זה מטרות התנועה. אז אי אפשר לומר שהתנועה לא הצליחה. זאת תנועה שצריך להגדיר אותה בדיוק. אם אתה שואל תנועה עם פתק בקלפי, אז אתה יכול לומר, איפה הקלפי? איפה בקלפי יש את הפתק הזה? יכול להיות שאפשר למצוא כל מיני מפלגות דתיות, הן שייכות לתנועת ירושלים, או אולי איגוד כל המפלגות הדתיות, זה דגל ירושלים, או תנועה מסוימת שמבליטה את דברי הרב. עוד אין בחירות בינתיים, אז אנחנו לא צריכים לענות על השאלה הזאת, אבל אצל הרב, לא חשוב ההישג הפוליטי, אם כי על ידי הישג פוליטי אפשר לממש רעיונות גדולים, אבל הרעיון הוא בוודאי היסוד, והוא עדיין צריך טיפוח, ואנחנו צריכים להתרגל אליו. להראות את עוז השם, את עוז הקודש, להחיות את האומה בכל מובנה, להחיות את החול בתחיית הקודש. יש תחייה, וצריך להחיות את התחייה. להחיות את הקודש בהתגלות מפעליו בחיים, במעשה, ברגש וברעיון, בכל ההיקף של החיים הלאומיים שלנו. תחייתנו הלאומית תקום לתחיית עם גמורה, באיזה תנאי? באותה עמידה שההערה האלוקית תתגלה בה. מתי שהתנועה הלאומית שלנו תתגלה והיא תכריז בכל רם שהיא תנועה אלוקית, כלומר תנועה שהיא למען שמו, שהיא תנועה כדי להופיע את שם השם בעולם ובארץ, באותו הערך שההפעלה החומרית המקטינה את החיים לא תהיה שולטת על הכרתנו, וברוח אמיץ ניסה את לבבינו להכיר את מעשה השם הגדול אשר הוא עושה עם עמו ועל ידי עמו, ושובו לתחייתו על אדמת הקודש עם יצוריו כולם, וההכרה הבהירה הזאת וכל סדרי החיים המעשיים והרוחניים היוצאים ממנה היא יסודה של תחיית האומה והמרכז המבסס את בניין הארץ והעם. הרב לא בא לו להזיז הצידה את בניין הארץ והעם, אלא הוא בא לבנות מרכז, מרכז נשמתי, רוחני, שמנשים ומרעיף חיים על כל ה... על כל אפסי ארץ, על כל הדברים שבצד. ועשים דבריי בפיך, אומר הנביא ישעיה, ובצל ידי כיסיתיך לנטוע השמיים וליסוד הארץ, ולאמור לציון, עמי אתה. לומר לציונות, את באמת דואגת להופעתו השלמה והמלאה של עם ישראל, עם קדוש, עם התורה, עם הנבואה, זאת המגמה של דגל ירושלים, ועתידה בת קול להיות מפוצצת בראשי הערים, ואומרת, כל מי שפעל עם אל, יבוא ויטול שכרו. שלום.